תדעו לכם, אני רוצה לומר משהו על הדברים האלה שאנחנו לומדים עכשיו. תדעו שהדברים שאנחנו לומדים, לדעתי, הם דברים בעלי חשיבות עליונה לאנשים מודרניים. תודה רבה. אני אומר לכם שזה זכות ללמוד. יש לי את הדף הזה. יש לך, יופי. יש לך דף? יש לך? עכשיו יש לך, טוב מאוד. תשמעו, זה אין בספרות שלנו המחשבתית, אני לא אומר בעולם המודרני, כלומר אנשים בני דורנו פחות או יותר שכתבו ספרים להתמודדות עם דת, עם מדע, אתם תמצאו המון המון דברים שנכתבו ודברים טובים ואתם יכולים למצוא חומר כמה שאתם רוצים. זה נושא כמו שאתם מבינים שעסקו בו, אבל בהוגים היותר נאמר ככה כבדים, כן, בהוגים הכבדים שהם המקורות שלנו, אין הרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה ונותנים לנו את האמות המידה איך להתמודד עם הדברים. ותדעו לכם שזה שונה לגמרי לקרוא ספר שנכתב, ספר מצוין, הישיב יוניברסיטי יציע ספר על דת ומדע, באמת בזמנו פעיין ספר קורא צ'לנג' נדמה לי שזה היה איזה מין כזה ספר שמדבר על הבעיות וכו', והדברים הם מצוינים. יכול להיות שזה תורגם גם לעברית, יכול להיות תורגם, אני לא יודע, אבל בכל אופן הדברים האלה איך שיהיו זה שונה לגמרי אם אתה קורא מישהו שהוא באמת אדם חשוב ומעניין ויש לו הגות טובה, לעומת הסמכות הרוחנית והתורנית של הרב קוק כשהוא אומר דברים, כשהוא אומר את הדברים המשקל שלהם בשבילנו, בשבילנו הם עצומים, המשקל הוא עצום. ולכן כשהוא אומר דברים באיזה רמת פתיחות כזאת, זה נותן לנו פתאום איזה מרחב נשימה כדי להיות אדם שהוא גם איש אמונה וגם אדם שבאמת פתוח ולא צריך כל הזמן להסתתר מתחת לכל מיני סגירויות וכל הזמן לסגור ספרים כדי שלא יראה דברים שמקלקלים, שזה פשוט מעורר תמיד תחושה של אי נוחות, כן? אל תסתכל פה ואל תסתכל שם, זה מקלקל אותך, זה כל מיני דברים ש... באיזשהו מקום אתה אומר, בואי נעברנו את הגיל, אנחנו כבר לא במקום הזה, כן? וכאן בא הרב קוק וברוחב דעת, וזה לא משנה אם הרב קוק כבר התמודד עם כל השאלות, זה ברור שדברים כל הזמן משתנים ויש שאלות אחרות וכל פעם צצים דברים חדשים, זה בכלל לא משנה. משנה הרוח, התפיסה, גודל הרוח, הייתי אומר הגדלות הזאת שמסתכלת על הדברים, שלא מפחדת, שלא בכל מה מחביאה אותך, הבן אדם יש לו, רואה את האמונה ושמח על ההתפתחות ורואה את הקשיים ואומר נתמודד איתם ואנחנו יכולים וזה יהיה בסדר, ההפך, זה מעודד אותם, זה מפתח אותם. אתם יודעים, אלה אמירות מאוד חשובות, מאוד מאוד חשובות. אז ראינו את זה באיגרת קופלה מדלת, אז ראינו על העניין של האבולוציה ועל הקדמה וכו', ועכשיו אנחנו עוסקים, כמו שהתחלנו פעם קודמת, בעניינים שהם בתקופתנו עולים שוב ושוב. אז דיברנו קצת על הרבדים ועל הגמרה, על הדברים האלה. כאן הוא נכנס, כמו שאמרנו, בכלל להתמודדויות מול עמדות חילוניות, מול עמדות ביקורתיות, עמדות מדעיות ולא מדעיות וחצי מדעיות. בסדר? אז בואו נראה פה את התפיסה של הרב קוק, שאני חושב שיש בה, היא נותנת הרבה מאוד בעולם בצורה הכי הכי ראשונית ופשוטה ונותנת כוח. זה מעט מהרבה ממה שנוגע לכפירה הכללית שהפגיעה אפילו את אומות העולם, פגעה, כן? מצד יחסם לכתבי הקודש. וקל בחומר שלו היה מקום לשום כפירה למצוא מקום בישראל. לא מבעי, אתם זוכרים שהוא אמר שהוא לא מאמין שיש כפירה מדעית אלא רק כפירה מוסרית. זאת אומרת, רק התנהגותם של אנשי האמונה יכולה לעורר התנגדות. ואז אומרים לך, תשמע, הוא לא מתנהג בסדר, אתה אומר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, אתה כאילו נבוך. אבל כשהם באים בטיעונים מדעיים כאילו, הוא אומר, לא, אפשר להתמודד עם זה. כן? לא מבעי כפירה מעשית לעבור על דברי תורה ודברי סופרים ולפרוץ גדרות עולם בעזיבת מורשת אבות, שאין זה מן המוסר כלל ואין הדבר תלוי דווקא בדעות נאצלות. תדע שהרי אנחנו מקיימים באהבה מנהגי ישראל, שאנו יודעים שלא נצטווינו בהם על פי שום נבואה. והכל מפני חיבתה של אומתנו. שימו לב לדגש, זה משפט מאוד חשוב. מפני חיבתה של אומתנו, אהבתה וכבודה החביב עלינו, בחיבה של קדושה אלוקית עליונה. יש כל מיני מצוות, אנחנו יודעים שהם לא ניתנו מסיני. זה לא ניתן מסיני, כולנו יודעים את זה. זה משך הדורות, עם ישראל קיבל את זה והנהיג את זה וכו', ואנחנו עושים את זה באהבה. וכן כל מצוות חכמים שאנו מקיימים, היסוד האלוקי, העיקרי שלהם הוא קבלת הגוי כולו, שהוא כבוד האומה והשפעתה ההיסטורית הנצחית האלוקית החביבה, שכל מה שהיא יותר מתעתקת, מתיישנת, היא יותר מתחבבת ומתגלה בתוכה יותר הרצון והצביון הכללי של האומה בכללה. ואף על גב דאסמיכינו רבנן הלא תסור. כלומר, שכאילו יש איסור דאורייתא, אתם מכירים את זה, כן? לא לעבור על איסור חכמים, מדין לא תסור. מכל מקום היסוד הברור, קבלת האומה כמפורסם משום דאיקה הגוי כולו דווקא, היינו שנתפשט הדבר ברוב ישראל. ושיטת הרמב"ן נודעת שאין לאו דלא תסור שייך בעיקרו לדברי סופרים ממש. ומכל מקום הם חביבים על ישראל ומתקיימים באהבה. ואותם המכירים את עוז אהבה זאת בכל ליבם, הינם היסוד של האומה לעולם, אפילו ביותם מועטים בחמות. זאת אומרת, הדתיים הם לא רבים, כן? הוא אומר, אנחנו לא רבים, אבל בכל אופן, בשרידים אשר השם קורא. אם כן, היסוד המעשי תלוי בעצם, חוץ מכל הדברים הקשורים בתעודות העליונות, שהם צריכים לביאורים ולדעות מופשטות, שהם יותר גדולים ואדירים, בכל מה שאנחנו מציירים, אם כן, הכל תלוי במה? בעוזה ותפארתה ובחיבת כבודה של כנסת ישראל בלבב בניה. וחסרון הידיעה על דבר מרכז הכובד של קבלת האומה בכללה לדורותיה, ביחסה לתורה שבעל פה, גרם כמה מכשולים ספרותיים. רבים חשבו שעיקר יסוד הקיום תורה שבעל פה, הוא רק מה שמקובל באומה מגדולתם של חז"ל וקדושתם. כלומר, הם אומרים, הם היו גדולים, אנחנו צריכים לקבל את מה שהם אמרו. על כן, על פי שאיפה ידועה, התחילו להעיז פנים לבקר בביקורת, כמובן חצופה ומלאת נטייה קיצונית, את ראשי הדורות, אבות העולם ההם. כלומר, התחילו להעביר לביקורת את חז"ל, ואמרו בהם, בכלל לא היו גדולים, הוא היה גדול, תראה מה הוא עשה, תראה מה הוא עשה שם, רוצים סיפור כזה, סיפור כזה. הם מעבירים עליהם ביקורת, ובזה כאילו מערערים על קדושת התורה, שהיא נכתבה על ידי חז"ל. כלומר, התורה שבעל פה. הוא אומר, בחושבם שבזה יהיה נקלש כוח החיוב של היסוד המעשי. ואלה לא ידעו שערכם הגדול של חז"ל ורוממות מעלתם האלוקית הוא דבר אמת לעצמו. אני מאמין בזה בכל מקרה. והוא יכול גם ליתן תבלין, להנעים ולשפר את הנדיאלך דרכם. אבל לא זה המחייב. אבל היסוד הקיים הדעד הוא רק קבלת האומה לדורותיה בדרכי חייה. והננו רואים למשל שחרם דרבנו גרשו מאור הגולה. במקום שנתפשט, הוא חזק ואמיץ בלב האומה כשאר יסורי תורה, אף על פי שלא היה תנא ולא המורה, אלא מפני שנתחברה לו הסכמת האומה במשך הדורות, וכל המוציא את עצמו מנקר, כפר בעיקר. ובוודאי אין קיום המעשי של תורה שבכתב מחויב פחות מצד יסודו הלאומי, מצוין מתורה שבעל פה, דברי סופרים שאלו דבר, לא קראת ראש החובת ישראל, אלא בשביל דברי סופרים שבעל פה. שיסודה היא החשיבות האלוקית הנמצאת באומה הזאת, היחידה ונפלאה בזה מכל העמים. ונכלל בזה גם צד הבעל פה שביש בכתב, דהיינו קבלת האומה בכללה ויתרונה אלוקי הבולט מכל תולדתה ופעולתה לעין כל. וזה סותם פה כל קורפר ומארס, אפילו אותם המתגדרים בתעתועים של ביקורת כתבי הקודש היותר נמרים. וכשאין מקום לשלילה המעשית, שוב אין מקום לשלילה המדעית. כלומר, כשאתה כבר לא יכול להוריד מעלה, כשאתה לא בא לבטל את ההלכה במובן הזה שאתה לא מחויב לה, אז אתה גם יכול להירגע עם כל הביקורת המדעית. שכמו שאי אפשר שתימצא בכלל אנושות כפירה בכלל במציאות המוסר והצדק, וכל זמן שאדם מוצא שלהאמין שטוב לא יהיה לרשע מקלה אביו ואימו, נבל ושופטף שופך דם הוא דבר לא מקבל, מפני שהוא מתאים למוסר הטבעי הקשור בטבע של אדם, כך מוכרח כל אדם להסכים מצד מבט שכלי שכל ההנהגה שבעה וחית הימים שואו מיות כוח לאומה שלמה, בין מיות כוח חומרי, בין מיות כוח רוחני, וכן זלזול כבודה בכלל כשהיא יוצאת מבניה של אומה בעצמם, שרואה דבר לחשב לרמיסת מוסר וגזל משפט, וזלזול האמונה בישראל מביא זלזול המצוות המעשיות, וזלזול המעשים יוצאים את תורות דורים וכלל, אם כן המעטים וקורמה מייבשת ומייבשים את לשדה. עכשיו שימו לב, יש פה כמה טיעונים, יש פה כמה טיעונים במהלך הזה. חלקם טיעונים שאני חושב, לגבי דידי אני אומר, לגבי דידי, בעלי עוצמה גדולה מאוד. וחלקם, אפשר תמיד להתווכח איתם, בכלל, אלה לא טיעונים מדעיים, אבל לא מדבר ברמה מדעית, הוא מדבר ברמה של דברים המתיישבים על הלב. והטיעונים של רב קוק, צריך להבין למה אני חושב שהם חזקים מאוד. כי הוא לא בא, הוא בדיוק לא בא כנגד הביקורת בדלת שהיא רוצה להיכנס. הוא פותח את הדלת לרווחה. זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא אומר, אתם רוצים לתקוף, בבקשה, תפתחו, הוא פותח את הדלתות. מה אתם רוצים להגיד? שעם ישראל קיבל על עצמו, והוא זה שהוא מייצר, עם ישראל מגלה את התורה? הנה, אני אומר את זה. הנה, עם ישראל מגלה את התורה. מה הבעיה? זהו. עכשיו, שימו לב כמה שהוא לוקח את כל המושג, תראה, שאתם באים, תשמעו, אתם באים לנער, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לפגוש, אולי אתם בעצמכם היה לכם פעם איזה אירועים כאלה, או פגשתם חברים שלכם. אני לפחות יכול להגיד לכם שפגשתי לא מעט אנשים שבאו אליו ואמרו לי, מי אומר שהיה מעמד הר סיני? מי אומר שהיה מעמד הר סיני? אולי לא היה מעמד הר סיני, אולי עובדים עליי. ו600,000, כן 600,000, לא 600,000, היו שם, לא היו שם, וזה, מי אומר? אתה רואה שבן אדם, אבל אני זוכר שכשאני למדתי בנתיב מאיר, אני זוכר שהיו לי חברים שהנושאים האלה מאוד מאוד הטריד אותם כשאנחנו היינו כבר באמצע השישית, משהו כזה. ובצר להם, הם היו חבר'ה מאוד נחמדים, הם פנו לראש הישיבה לשאול אותו את השאלה הזו. עכשיו, אתה מי אומר שכאן, אתם יש שאלות, נער שואל אותה. הוא אמר להם תשובה של רב מסורתי, שאומר, כן, תימדו גמרא, וכל השאלות יעברו, והכל יהיה בסדר. אתם מבינים? עכשיו, לא בטוח שהכל נהיה בסדר, כי כל החבורה הזאת היום לא דתית, אבל לא בטוח שהכל נהיה בסדר. קיצור, הפתרון שהועיל פעם, לפני, אני יודע, 100 שנה, הוא לא פתרון שהועיל לפני 30 שנה, 40 שנה, לא יודע. הוא לא הועיל, לא הועיל. למה? כי אנשים שאלו שאלה, והם בסך הכל רצו תשובה. הם לא באו, הם בליסטראות, הם לא היו כופרים, הם היו אנשים שגדלו בבית דתי, בתים דתיים טובים וסבירים ונחמדים. והם באו ושאלו את השאלות, ולא היה מי שיגיד להם תשובה, מניחה את הדעת, מניחה דעת בצורה סבירה. והנה בא הרב קוק, אני תוהה, הם לא יכולים לקרוא טקסט מסוג הזה, כי זה טקסט קצת קשה, אבל אם היה מישהו שהיה מעביר להם טקסט כזה, פשוט, רק את הדברים האלה, זה אחרת לגמרי. כי מה שהוא עושה, אם תשימו לב, הוא בכלל יורד מכל הקטע של אני אוכיח לך שהם עמדו למטה וראו את התורה נוחתת מהשמיים וראו, כל הקטע ההוכחתי הזה, הוא בכלל לא הולך על זה. תשימו לב, הוא בכלל, אתם מבינים, הוא פותח, אתה בא להוכח, הוא אומר, עזוב, אני בכלל לא בא מהמקום הזה. כן? הוא אומר, עזוב, מה אתה בכלל בא אליי מהמקום הזה? תוכיח לי שהם היו, 600 אלף איש היו, והם עמדו בשלשות. מה הם ראו? מה הם שמעו? האם התורה נכנסה? האם התורה באה להם? זה, זה, לא. הוא אומר, עזוב, אתה יודע מה, בוא לא נלך בכלל לקו הזה. לא צריך להגיד שרב קוק מאמין שהמעמד הר סיני וכולי, אבל זה הדיון. הוא אומר, אני לא בא בכלל, כאילו כל חיוב התורה בא מזה. הוא אומר, לא. הוא אומר, תשובה מאוד פשוטה. הוא אומר, תראה, לנו יש דרך לעבוד את השם. יש לנו דרך לעבוד את השם. כך עם ישראל עובד את השם. זה הכל. כך אנחנו עובדים את השם. זו דרכנו לעבוד את השם. יש הרבה דרכים לעבוד את השם. כן? עכשיו אני מוסיף קצת, אני קצת הייתי אומר, הופך את הרב קוק טיפה טיפה לפוסט מודרניסט, אני מוסיף לו קצת פלפל פוסט מודרניסטי. כן? כדי זה, אני לא בטוח הוא היה מוכן לקבל את זה אולי. יכול להיות. כי הוא אומר במקום אחר, הוא אומר במקום אחר, תשמע, לכל עם, כך הוא אומר, לכל עם, יש לו איזה דרך לעבוד את, את האלוקים. מה שהוא פיתח, זה כנראה מה שמתאים לו. זאת אומרת, זה הרוח האומה שלו. זה מה שהיא פיתחה, זה מה שמתאים לו. כן. העירים, כן, אני משתמש במשל, הם שרים שירים עירים. Lord of the Dance. זה מה שהם אוהבים, זה טוב, זה מתאים, זה יפה. זה יפה, זה יפה. הסקוטים רוקדים עם חצאים. מה? זה יפה? זה יפה. אין שום בעיה. אחד מנגן עם חמת חלילים. מה רע בזה? הכל טוב ויפה. ככה הם שרים. אני שם. שרים אחרים. מה רע בזה? מה זה לא? זה פחות טוב? זה יותר טוב? לא, עזור. זה כנראה מתאים להם, זה מה שמתאים לי. שלהם לא יותר טוב, שלי לא יותר טוב. עזור, כך אנחנו עובדים את השם. זו דרכם. אני אומר, זה לא בדיוק מה שהוא אומר פה. אני אומר שוב, הוספתי לזה קצת איזה תבלין פוסט-מודרני קצת, אבל לא הרבה התרחקתי ממנו. לא הרבה, כי הוא מוסיף כמובן, אם תשאל את הרב קוק, מה, העירים, ואנחנו, אני יודע מה, ואיזה הודי שעובד עכשיו את האל שיבה בהתלהבות, מה, כולנו אותו דבר, כן? אז הוא יגיד לך לא. הרב קוק ודאי יגיד לו. ויגיד, תשמע, זה מתאים לו, אם הוא הגיע לעבוד את האל שיבה, כנראה שזה מה שהוא הצליח להגיע, אבל אני אומר רב קוק, כשאני מסתכל על הכל, אני מאמין שדרכנו היא דרך שעשתה צעדים הרבה יותר ארוכים, אנחנו השתחררנו מהאלים האלה ומהפסלים האלה, ואני מצטער שהוא עוד נמצא שם, כנראה זה מה שמתאים לו וזה מה שהוא יכול, אני אגיד לך, זה מה שהוא הגיע, אני הגעתי במקום אחר, אני במקום אחר, כך יגיד רב קוק, לא באותו מקום. כן. אני אומר לכם שאפשר, מי שרוצה, דיברתי על זה פה עם מישהו, אני זוכר, אפשר להגיד, תשמע, להודי זה, הוא אומר את זה, להודי זה מה שטוב, כך הוא אומר. אתם יודעים שאין לנו הרי מצווה ללכת ולגייר את ההודי. אין מצווה כזאת. אין דבר כזה. אין לנו מצווה שלך לנסוע, אני יודע, לפקיסטן, או לא יודע, להודו שם, להגיד לאנשים, בואנה, לא התפלת מנחה. זה לא, אין מצווה כזו. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו את שלנו. לנו יש מחויבות כלפי גויים שנמצאים פה, בסביבה שלנו, שלא ילמד, איך אומר רמב״ם, שלא נלמד מה זה? שהם זה כמו שבע מצוות בנו. בסדר, זה דברים מאוד כלליים, כן, מה זה, מה האמונה באליך? זה לא פסלים אמנם. עשו, פסלים ודאי עשו. אבל דברים כלליים, אה, זה ייחוד השם וצדק, וזה דברים כלליים ובסיסיים. כן.
אני
לא ניסה לעלות
על זה, אבל זה נשמע כמו, אם מישהו רוצה להיות
הודי,
אז שילך להיות הודי.
לא, אז זהו, אז ככה, אז אני אגיד בדיוק את התשובה, תראה. נדבר בקומה של הרב קוק, נדבר בקומה שאני כאילו רוצה להגיד שאפשר להגיד גם את זה, הרב קוק לא יגיד את זה, אבל אני רוצה שתדבר. הרב קוק יגיד, וואלה, ללכת להיות הודי זה לחזור 10 מדרגות אחורה. כך הוא יגיד לך. מי שיגיד לו, תשמע, אם אתה אומר שכולם נכבדים, אז אני רוצה להיות במקדש הודי. אבל לא, תשמע, אני אגיד לך דוגמה, אתה רוצה ללכת אלף, מה אני אעשה? אני לא הולך לקשור אותו, נכון? אבל שתדע, שאתה הולך עכשיו 100 מדרגות אחורה, אתה חוזר לתקופה של טרום אברהם אבינו בערך, או לא יודע, בבקשה, אם אתה רוצה ללכת אחורה 2,000 שנה, אתה תפדל.
זה לא טעון, כי הבן אדם אומר, אני מרגיש ש...
אוקיי, מרגיש, שאלה. אתה שואל מה דעתו של רב קוק. הרב קוק יגיד לו, תדע לך. אתה חוזר 100 מדרגות אחורה. עכשיו, הוא יגיד לו, במה זה 100 מדרגות אחורה? כן? הרב קוק יסביר. הוא יגיד לו, למה? במה זה 100 מדרגות אחורה? יש לו הסברים. הוא יסביר, במה? למשל, הוא יגיד לו, תשמע, מבחינה מוסרית, זה עולם לא מוסרי, זה עולם שאין בו מוסר. כך הוא יגיד לו. אני אומר לך, אם אדם יבוא, היה בא אל הרב קוק, הוא אומר לו, אני רוצה ללכת להודו, אני לא יהדות. והיו כאלה, כמו שאתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם על כל מיני יהודים שהגיעו להודו, ובספר של זלר, אתם זוכרים שהמלצתי לכם על הספר של זלר? איך המלצתי איתה?
לא, אני זוכר ש...
המלצתי על זה באיזה שיעור פה, אני לא זוכר למי. ספר של דוד זלר שנקרא מסע בשביל הלב. ודוד זלר הוא היה חי פה באפרת. ספר מאוד יפה לדעתי, ממש יפה. ספר קריאה כזה, כן? הוא מתאר את האנשים שהוא פגש בחיים שלו. הוא היה סטודנט יהודי אמריקאי שגדל בבית מאוד פושר. הוא היה יהודי, אבל לא הרבה יותר מזה. והייתה לו פעם איזו חוויה של הגיע אליהם בשלה בקרליבך ורקד איתם וזה הותיר בו רושם גדול וזהו, נשכח ואז הוא הסתובב בעולם, הלך והגיע להודו, היה שם שנים בהודו מקבץ נדבות, נזיר מקבץ נדבות, זה נקרא סדהו כן, שנים על שנים הוא היה שם. והוא עבר הרבה הרבה גלגולים, ופגש המון אנשים מאוד מעניינים, ולאט לאט בתהליכים פנימיים הוא הגיע, אותו זיכרון, זה נורא מעניין, אותו זיכרון שמפגש עם שלמה קרליבך, כל הזמן ככה הסתובב לו, ולאט לאט הוא חזר, והגיע לארץ, וחזר בתשובה, ממש בתהליכים איטיים, התקרב לו שלמה קרליבך, והתחתן, ופה ושם, זה, והיה גר פה באפרת, לצערנו הוא נפטר ממחלה, לפני כמה שנים. אז הוא מתאר שם, למשל, אחד הדברים, פגישה עם איזו אישה, אני חושבת, אחת ה... הייתה הגורו, אחת הגדולות ביותר בהודו. כן. ובסוף מתברר לו שהיא יהודיה כשרה, אפשר לומר כאן. כן. שהיא הייתה ידועה מאוד, בראשית המאה ה-20 כולם ידעו. היא הייתה, היא הגיעה, אני לא זוכר את שמה, היא הגיעה מצפון אפריקה והיא הגיעה להודו, והיא הפכה להיות אחת האנשים, אחד הגורים הכי חשובים בהודו. אז יהודים הגיעו לכל מיני מקומות, זה צריך להבין את זה. אבל מה הסיפור? מה הסיפור של זה? אם היה מישהו בא אל הרב קוק ואומר לו, אני רוצה, הוא היה אומר לו, הוא היה מסביר לו, הוא היה אומר לו, מה ההבדל בין אמונת ישראל לבין אמונה אלילית? ואין לי ספק שהדבר הראשון שהוא היה אומר לו, הוא היה מדבר איתו על העניין המוסרי, שהדבר הראשון, כולנו יודעים, שהעולם ההודי, היו ככה סבל הודו, אפשר לקחת עצים, אפשר לקחת כמובן איזה שבט אינדיאני, יש הרבה, יש מבחר, כן? אבל הוא היה אומר לו, בסופו של דבר, הוא היה אומר לו, תבדוק מה שעם ישראל מביא לעולם, את האמונה באל אחד, את הייחוד השם, ואת המוסר, ואת תיקון העולם, את חיבור העולמות. הוא היה יושב ומסביר לו מהי אמונת ישראל, שבאמת דבר כזה, אין אותו באמונות אחרות, וזה באמת נכון. באמת זה נכון, באמת נכון. אנחנו לא רק בגלל שאנחנו נאמנים לדרכנו, יש פה באמת משהו גדול. כך הוא היה אומר, אין לי ספק שרב קוק אומר את זה. אבל הבאתי את הדבר הזה כדי לומר, להוריד איזה, אני אמרתי את זה, אני רוצה שתבינו מאיזה מקום אני אומר את זה. הרבה פעמים כשאדם בא ואומר, למה אני יהודי, למה אני לא זה, למה לא כל מיני דברים, הוא כאילו חושב שהוא צריך להסביר את עצמו למישהו. כאילו, אתה כל הזמן צריך להצטדק בפני מישהו. כל הזמן אתה צריך להסביר למה אתה צודק. ומה שרציתי לומר, זה דבר זה בעקבות הדברים היפים שהרב שגר עליו השלום היה אומר. הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים. הוא אמר, אנחנו צריכים להרוויח מהפוסט-מודרניזם את העובדה הזאת שאני לא צריך להצטדק יותר. לא צריך להצטדק. למה לא צריך להצטדק? כי אף אחד, אתה לא צריך להצדיק כלום.
זה הנרטיב שלי.
מה? בדיוק. עכשיו, אתה יכול לקחת את זה במקום מאוד שלילי. הנרטיב. זאת אומרת, זה הסיפור. אז אומר כך, אתה יכול לקחת את זה במקום מאוד שלילי. הנרטיב שלו, הנרטיב שלי, כל אחד אומר שהוא רוצה, יאללה, נלך הביתה. כאילו הכל לא שווה כלום. אז הרב שגר עליו השלום, מה שהוא אמר, הוא אמר, נכון, אפשר לקחת את זה למקום מאוד תלוש ומאוד עלוב ומאוד, כל אחד אומר מה שבא לו ולא אכפת לו מאחרים, אפשר לקחת את זה למקומות ממש ממש גבוהים, תלושים מאוד. הוא אומר, אבל אפשר לקחת את זה למקום אחר לגמרי, אפשר לומר, זה הסיפור שלי. זאת אומרת, לא להגיד כולנו תלושים, אלא כולנו מחוברים. בבקשה, זה הסיפור שלי, אני אומר את זה, אני מאמין בזה, אני אומר את זה בגאון, אני אומר את זה בעוצמה. כך אנחנו עובדים את השם. זהו, אני לא צריך להצדיק כלום לאף אחד. לא צריך להצדיק כלום. זה דרכנו. עם ישראל כך עובד את השם בשלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה האחרונות, וזה טוב לי, זה מתאים לי. אין בעיה. כן.
אני שואל, כל דבר שמישהו אוהב אותו, מתאים לו, אז שיעשה את זה.
לא, לא, אני רוצה שתבין משהו. אני בסדר, מתאים לי במובן של, אני לא רוצה להציג את זה כאילו, טוב, תבוא איזה דת, והיא אומרת ש... טוב, יש דתות כאלה, היו בטח, כן? שצריך גם לשחוט אנשים, כן? כדי, של עבודת האל, כן? יש כל מיני דברים כאלה. אז ברור שיש לנו איזה עמות מוסר ועמות כאלה שבתוכם, אתה יודע איך זה, שתמיד אומרים, בוא נשמור על איזה גבולות גזרה, שלא נפגע אחד בשני. אז אני מדבר בתוך גבולות הגזרה, כן? אבל אני רוצה לומר משהו שאני אומר את מה שאני אומר, צריך להבין את זה בהקשר מסוים. אני לא אומר את זה בתוך כל ההקשרים. תבינו, בתוך כל הקשר צריך להגיד דברים בטון קצת אחר. ההקשר הזה, אתם יודעים, אני אחזור אל הרב קוק וממנו אני אצא לדברים. קודם אני אגיד אותו כדי שיהיה הגון עם, עם הקטע שקראנו, ואז אני אוסיף את מה שיש לי בזה. הרב קוק אומר דבר כזה, עם ישראל קיבל על עצמו דרך מסוימת לעבוד את השם. זאת הדרך שעם ישראל עובד את השם. ככה זה באלפי שנים האחרונות. שימו לב, מרכז הכובד הוא קבלת האומה בכללה. זה משפט המפתח שמוליך את הקטע הזה. קבלת האומה בכללה. זה לא עניין של סמכות, זה לא עניין שזה, למרות שכל זה גם נכון, יש פה סמכויות ובדין כזה, בדין כזה ובדין, אבל נכון, אבל לא זה המוטיב העיקרי. המוטיב העיקרי היא קבלת האומה בכללה. וכאשר אני מתחבר אני מקיים את התורה, אני בזה מבטא את היותי חלק מעם ישראל. זה קבלת האומה, אני חלק ממשהו, זה האומה שלי, זה העם שלי, ככה אנחנו עובדים את השם, זו דרכנו, וזהו, זאת קבלת האומה בכלל, זה מה שמחייב אותי. עכשיו תראו, מה אומר פה? מה הנקודה החשובה? קודם כל, אתם צריכים להבין שהרב קוק מדבר בתקופה שהמושג אומה הוא מושג מאוד חזק. מאוד חזק. אצלנו היום, ההרגשה שלנו באוויר היא יותר חלשה. היום אתה אומר, מה?
הוא גם עדיין לא מושג משוקץ כמו שהוא היום.
לא. ולא, גם היום אני לא חושב שהוא משוקץ. אני חושב שזה ביטוי מאוד חביב, כמו שאתה אומר. אני חושב שלאנשים מאוד חשוב.
זה
שלי, אה? לא, אני אגיד לך מה אנשים נדחים. אנשים נדחים, וזה נושא שנעסוק פה בעזרת השם בקרוב, כי להיכנס למושג עם ישראל ועם בכלל, מה זה לאומיות? אנשים נדחים מכל דבר שיש בו ריח של לאומנות, של משהו שהוא שולל את האחר, שהוא פוגע באחר וכן הלאה. מזה אנשים נדחים. אבל בקטע של לאומיות וזהות לאומית, אנשים לא נדחים מזה. בהפך, אני רוצה לומר שאם תשים לב מה קרה בשנים האחרונות, תראו, עד לפני, נגיד, עד נפילת ברית המועצות, הייתה תחושה שכל הנושא הלאומי איבד לגמרי את הכוח שלו. שכאילו זה לא מעניין פשוט אף אחד. פשוט לא מעניין, עזוב, עם הזה, עם הזה. מה זה מעניין? אנחנו בני אדם וזהו. לא מעניין יותר כלום. ופתאום קרסה ברית המועצות, והתברר שבכלל זה לא נכון, שכל עם שם רוצה באמת הגדרה עצמית. זה דבר שהפתיע את האנשים. כי אתה יכול להגיד, מה אכפת לך? יש אתן כמה מדינות, למה להיות מדינות קטנות? בסדר, אתה לא רוצה את הקומוניסטים, אתה לא רוצה את, 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 את הקרמלין. תקימו אתם, אני יודע כמה מדינות קטנות שם, אני יודע, בדרום ממזרח רוסיה, אני יודע, יש שם גרוזיה, גיאורגיה, זה נקרא היום, ואני יודע מה, עוד, לא זוכר, את כל יש, תקימו משהו, אתם סך הכל, זה לא מרחקים כל כך גדולים, לפחות בעיניים שלי. הם אומרים לך, אדוני, אתה יושב פה בישראל, אתה אומר, זה לא מרחקים גדולים, כמו שאני אומר לך, אתה הפלסטינאים, סך הכל אתם בני דודים, מה אכפת לך, תעשה הכל יחד, מה זה הדבר הזה? הם אומרים, אין דבר כזה, כל אחד מאיתנו זה עם, ואנחנו מדינה, ואנחנו שונים, ואנחנו אחרים. פתאום אתה רואה שקמו שם על חורבות ברית המועצות עמים, קמים עמים, וכל אחד רוצה הגדרה עצמית. ייצור הנושא של הלאומיות הוא נושא מאוד חזק. אז אמנם יש לנו את השוק האירופאי, שזה נותן רושם כאילו נמחקו ההבדלים הלאומיים, שזה גם לא כל כך נכון. כמו שאתם יודעים, השוק האירופאי נתקל בקשיים מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, בכל הנושא הזה של כן לאומיות, לא לאומיות. אנשים בכלל לא כל כך מהר מוכנים לטשטש. אני לא מדבר בצד הכלכלי, כמובן שעכשיו בכלל, בחודשים האחרונים, אנחנו יודעים שזה בכלל קטסטרופה. אני מדבר ברמה הלאומית, ברמה של הזהות הלאומית. מתברר שלאנשים יש זהות, והנושא הזה, כל זמן שזה לא מתלווה לאומנות ולאלימות ולפגיעה בזר וכו' וכו'. אנשים, הנושא של זהות הוא נושא חשוב. אז זה הנושא שאנחנו, אני אומר, עוד נעסוק. אבל בכל אופן, בתקופת הרב קוק, לגבי עם ישראל, זה נושא מאוד מאוד חשוב. ולכן הרב קוק משתמש בטיעון הזה, והוא אומר, תשמע, תדעו לכם רבותיי, וזה סוף הקטע, זה מה שמופיע בסוף הפסקה, הוא אומר, תדעו לכם, אתם פוגעים בתורה, אתם מפוררים את העם. חד משמעי, תדעו את הדבר הזה. כלומר, קחו את זה בחשבון. אתה לא יכול להיות ציוני, שנלחם למען שיבת עם ישראל לארצו וחזרה אל המקורות וחזרה אל ארצו וכו' וכו', ובמקביל להרוס את התורה מכיוון שזה הולך ביחד. לא, אל תעלה על הדעת. זה כי התורה, או התורה במובן רחב, כן? היא נשמת אפה, היא הלשד החיים של עם ישראל במשך כל הדורות. אתה לא יכול לבוא ולחשוב שתיקח את זה, תזרוק את זה לזבל, ועם ישראל יישאר עם. זה לא יהיה. אתה מפרק את העם. זאת אומרת, אתם עושים פה פעולה של ספירה פנימית. מצד אחד, הכל חזרה וחיזוק ושורשים ולהיות ועברית וארץ ישראל. זאת אומרת, אתם חוזרים להיות העם היהודי, ואתם לוקחים את התורה, שזה תקרא לזה התרבות המקודשת שלנו, ואתם זורקים את זה, אתם זורקים את זה. מה אתם מעלים על הדעת? זה ברור שזה יפרק את הכל. זה הטיעון של סוף הפסקה. כן.
יש שתי שאלות. דבר שם, אם הכל מבוסס על הסכמה כמעט, אז אם ההסכמה תשתנה כרגע,
בדיוק. אז הוא רומז שם במשפט הזה, השרידים אשר השם קורא, זאת הוא רומז לעניין הזה. זה ברור שהוא חשוף, הוא יודע שהוא חשוף פה לשאלה, שיבואו אנשים ויגידו לו, רק שנייה אחת, האומה, אנחנו עכשיו, אנחנו האומה, אנחנו הצבענו עכשיו, שאנחנו לא רוצים את השולחן ערוך. אנחנו עכשיו מחברים לנו ספר חדש, אני יודע מה, לא יודע מה, דני, דינה, אני יודע מה, אוהבים ללכת לארגן, אני יודע מה, יש לנו תורה חדשה. אתה מבין? אז אפשר תיאורטית לטעון את הטענה הזאת. כמובן שהרב קוק חושב שזה לא טיעון חזק, מכיוון שהוא מרגיש שהאמירות האלה שאנשים האלה עשו, באמת זה אמירות מפרקות. זו אמירה שלוקחת את הכל ופשוט דוחה את הכל. הוא אומר, זו אמירה מפרקת. אין לה, זה, בין מי למי יכול להיות ויכוח? בין אנשים שמקבלים על עצמם את התורה ואת ההלכה, ומתווכחים ביניהם. אחד אומר, תשמע, אנחנו מחליטים, למשל, שאת זה וזה לא מקיימים. נגיד, משהו כזה. והם מצליחים לכבוש את הציבור. נגיד, גם אין לעצמנו מין דבר כזה. שעם ישראל כולו, נגיד, דתי. כלומר, מקבל לעצמו אותו תורה מצוות, באופן כללי. וקמה איזה קבוצה, ואומרת, תשמע, אנחנו מחליטים, בעקבות זה, בעקבות זה, משהו כזה, שאנחנו הולכים על כיוון כזה וכזה. ופתאום כל העם מצביע איתם. כל העם. והולך על זה. זה כבר מתחיל להיות בעיה. עכשיו, שוב השאלה איך זה נעשה. כי למשל, הטענה היא תמיד ששינויים נעשים, האם הם נעשים מבפנים, או שבא מישהו מבחוץ ונותן בעיטה ומעיף את הכל. אז כשאת בא מישהו ונותן בעיטה, אז אתה אומר, תשמע, הוא לא חלק מהמשחק. לא יודע אם אתם היום, בתקופה האחרונה לא כל כך שומעים את הצליל הזה, אבל לפני לא הרבה שנים, הייתה קבוצה מסמינר אורנים, שמעתם על סמינר אורנים? בחיפה, כן. זה חבורה של אנשים שבאו מהקיבוץ המאוחד, והם, יש להם זיקה מאוד טובה ליהדות, ולומדים הרבה וכן הלאה וכן הלאה, והם אומרים, הם באו אל העולם הדתי, ואמרו, אנחנו לגיטימיים בדיוק כמוכם. יש בית שמאי ובית הלל? אז יש אתכם הדתיים, ואותנו. מה יפה? אנחנו רוצים לגיטימציה, אנחנו כמוכם, אנחנו עוד זרם, יש זרם כזה, גם אנחנו זרם.
כמו שהרפורמים
הקונסרבטיביים. בדיוק, הם לא אמרו קונסרבטיביים רפורמים, אבל הם אמרו את זה.
בדומה למה
ש... בדומה, עכשיו, זה דוגמה לא טובה, כי האורתודוקסים לא מכירים ברפורמים הקונסרבטיביים, אבל הם רצו להגיד, לא, אנחנו לגיטימיים. והם היו פה, כאילו, היו הרבה ויכוחים, הגיעו פה קבוצות, ואנחנו נסענו, היה הרבה דיון על העניין הזה. זוכר שהטענה המרכזית הייתה שהם בכלל התלבטו מה היחס שלהם למקורות. מצד אחרי יש להם זיקה מאוד גדולה למקורות. מצד שני, הם לא אנשי הלכה, הם לא מובן המילה, הם לא, כלומר, הם החציפים שלו. אז אחד מהם, אני לא זוכר מי זה, התקבע את המושג, מושג מאוד יפה, הוא אמר, התורה בשבילנו, היהדות, הוא אמר, היא מקור השראה ולא מקור סמכות. מה? אני לא חושב שהם השתמשו בביטוי הזה. יכול להיות שגם רפורמים אמרו את זה.
רוח היהדות.
הם אמרו מקור השראה. זה מאוד יפה, הביטוי הזה, אני חושב. שזה באמת מבטא את מה שהם מרגישים. התורה זה מקור השראה. הוא לא מחויב. אז בעצם, בדיבורים בינינו לבינם, אמרנו להם, תשמעו, אדם שלא לוקח את ההלכה כמקור סמכות, הוא... מי יכול להיות בתוך הדיון? מי שאומר, ההלכה היא בשבילי מקור סמכות. ועכשיו הוא מתווכח. זה בית שמאי בית הלל. אנחנו יושבים בתוך בית מדרש. כולנו מקבלים את ההלכה כמקור סמכות. עכשיו בית הלל אומרים כך, בית שמאי אומרים כך, בסדר. לא יודע, אני אבדוק, נסדרים ידיים, נתווכח. אבל מי שאומר, תשמע, כל הלכה היא רק מקור השראה בשבילי. זאת אומרת, אני בוחר דברים וכן הלאה, זה יפה, אני מכבד אותו, אני מכבד אותו בתור, בשבילי זה הרבה יותר טוב מאדם שבכלל לא יודע רק מה החיים שלו. אבל הוא לא יכול להיכנס לתוך השיח הבית מדרשי ולהגיד, תן לי לגיטימציה כמוך, מכיוון שהוא, תבין, זה כמו אנשים שמשחקים שחמט, ובא מישהו ומתחיל לקחת את הטורה למקום אחר לגמרי. אתה אומר לו, בואי נעמה, אז הוא אומר, בואי, גם אני משחק. אדוני, אתה לא משחק, אתה שינית את כללי המשחק. מי יכול להיות בנושא שחקנים? מי שמקבל עצמו את הכללים, שהטורה הולכת ככה, והרץ הולך ככה, והמלך עושה ככה. לא אכפת לי שתמציא משחק, תמציא משחק ותשחק את המגרש שלך, אין לי שום בעיה. יש הרבה משחקים בעולם. אבל אנחנו לא יכולים לפעול באותו, תחת אותו, באותו שדה, כשאתה ממש ממש לקחת את כל הכללים, וזה באמת מה שהם עשו, לקחו את כל הכללים, זרקו אותם הצידה, ואמרו, אנחנו עכשיו בוחרים, שבת, אז הוא נגיד מדליק נרות שבת, אני יודע מה, הוא עושה קידוש בליל הסדר, הוא עושה דברים. זה יפה מאוד, אני שמח על כל דבר כמובן. אבל הוא לא יכול לבוא ולומר, אני חלק מהמשחק, אני חלק מבית המדרש. ברור, זה לגבי השאלה שאתה שואל, היית אמר על העניין הזה, כן.
אתה אומר שהרב קוק היה פה גם לציבור חילוני, כאילו?
כן, זאת פנייה לציבור חילוני. זאת פנייה לציבור חילוני, חד משמעית.
הוא היה מעוניין שאנשים כאילו יעשו קידוש מתוך מקום כזה, ואחרי זה ישנו סיגריה?
לא יודעת, הוא חשב שהם לא ישנו סיגריה. הוא חשב, הוא באמת חשב, הרב קוק שהוא כתב את זה, שאנשים יגידו לעצמם, תשמע, עם ישראל לא מדליק אש בשבת, אני לא מדליק אש בשבת. ככה הם יגידו. הם לא יגידו, לא אכפת לו שהם לא יגידו, התורה ניתנה בסיני, ושהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ואמר לא אש בשבת. עזוב, הם יבואו ויגידו, עם ישראל לא מדליק, אני לא מדליק אש בשבת. ויש אגב סיפור מעניין לזה, שנייה, אני רוצה לספר סיפור מעניין, על אליעזר בן יהודה. אתם סיפרתי לכם, אליעזר בן, סיפרתי? אליעזר בן יהודה הגיע לארץ בשנות ה-90 נדמה לי של המאה ה-19. לא זוכרים 80 או 90 של המאה ה-19. וכשהוא הגיע לפה, הוא היה מסקיל בחוץ לארץ. ומסקיל הוא לא היה אדם דתי, אני לא יודע בדיוק, ודאי, לא מי יודע מה זה. הוא הגיע לירושלים. והוא אמר, כאן אנשים, יש להם את המנהג שלהם, הוא גידל זקן, הוא הלך עם קפוטה, הוא הלך עם המקבעת הירושלמית, הוא התחיל להיות ירושלמי. כך הוא אמר, הוא אמר, ככה נוהגים פה, ככה אני עושה. וכך הוא נהג כמה שנים, והוא הוציא עיתון, ואליעזר בן יהודה, בקיצור, אליעזר בן יהודה שאנחנו מכירים. ואז הגיע, נדמה שזה בנימוס השמיטה, אתם יודעים שכל פעם שהגיע שנת שמיטה, היה הסיפור עם האם עושים יותר מחירה עולה. אנחנו מכירים את זה מתקופת רב קוק, אבל כבר לפני כן זה היה, לפני שרב קוק הגיע לארץ, מלי ב-1900, ואני לא זוכר מתי היה שם שנת שמיטה, היה איזה ויכוח.
זה היה לי כל שנת שמיטה כזה.
כן.
מהרב קוק גם היה
עד היום. עד היום זה אותו סיפור, כן, איזה הידורים נלך. אבל שם זה היה סיפור עם האם להתיר לחקלאים שומרי התורה והמצוות להמשיך לעבוד בקרקע, כיוון שהמושבות היו במצב מאוד חלש, ואם אתה לא הולך ליתר מחירה, אז אתה בעצם מחריד את מקור פרנסתם. וזה היה הסיפור. אז בעצם, כן יותר מחירה או לא, היה שאלה אם אתה הולך עם התנועה הציונית או לא. ורבני ירושלים דאז, לא זוכר מי זה היו, היו נגד. זה העלה את חמתו של אליעזר בן יהודה, לקח את המספריים, גזר את הפאות, את הזקן, את הכל, את השטריימל, את הקפטן, ואמר, אני לא בריא באנשים האלה. הם לא, בכלל לא איתנו, הם לא מבינים מה קורה, הם לא רואים מה קורה פה וזה, והפך להיות מסקיל בחוץ, וכולי וכולי, וכתב, היה כותב גם דברים די חריפים, שאפילו פעם הרב קוק תקף אותו, למרות שהביניהם קשרי מכתבים כאלה ואחרים, הוא פעם תקף אותו בחריפות, וכתב דברים חריפים נגדו, כי הוא כתב דברים חריפים של עצמו. הוא אומר, אנחנו לא רוצים את העבר שלנו, לא רוצים את זה, לא רוצים את זה ככה, משהו כזה, הרב קוק תקף אותו. אז יש כאילו בן אדם, אני אצלב לכם דוגמה, שיש בן אדם, שאמר, תשמע, אני חלק ממשהו, אני חלק ממשהו, והוא קיבל לעצמו. יכול להיות שזה נשמע דמיוני שהחלוצים התחילו לקיים תורה ומצוות בגלל שהם חלק מעם ישראל. יכול להיות שזה נשמע דמיוני. היום זה נשמע קצת מופרך בסגנון הזה, אבל אני רוצה שקודם כל תשמעו את הרב קוק, קודם כל לשמוע אותו, להתחיל בו, ואז להתחיל לבנות את הקומה שלנו. שנייה, כן.
מאוד קשה לי לשמוע שאנחנו
לוקחים
את התורה ומצוות, לוקחים את זה לתרבות שלנו, כן? אין לושים חצאיות ואנחנו מפעלים בשבת.
זה ממש כמו זלזול. בסדר, בסדר, אני אגיב על זה, כן.
בהמשך למה שהיא אומרת,
אני זוכר שהייתה איזה תפקיד שלי, באמת היה שם איזה יהודי שמוכן לפקוד אותי, הוא אמר, בכל זאת הוא מדליק נרות והוא שומר כשרות, למה? כי אני יהודי ויהודי ככה. וגם אני זוכר שהרבה פעמים קוראים תיאורים של ציונים, כן? מה הייתה האידיאולוגיה שלהם? למה פתאום קפץ להם כל העניין הזה, כן? הם דיברו הרבה על העם ישראל ועל ציונות ועל זיכר ועל זה, בגלל שהעם הוא, כן? אבל איך לא הבנתי זה? כלומר, מה פה הוא יוצר את המוחלטות של הזו, את המבעות נותן פה יציבה ודבר שהוא עומד, כלומר, אבל כי מדוע, אם כל אחד באמת יכול לבחור מה שבא לו, מה זה מבעלייה חבריה?
תראו, אני רוצה להסביר פה את הנקודה, אני רוצה להתחיל ברב קוק ואז אני אפנה את ה... אני אגיב לדברים האלה. תראו, קודם כל הרב קוק כאן, אני רוצה ש... קודם תשמעו את מה שהוא אומר. הטיעון המרכזי של הרב קוק הוא כדלהלן. עם ישראל קיבל על עצמו, קבלת האומה בכללה, קיבל על עצמו את התורה. וברגע זה הדבר הזה מבחינתי, אומר, ככה אני חושב אומר הרב קוק, זה דבר... שאני מקבל אותו על עצמי. וכל אחד צריך לנהוג בצורה כזאת. לא צריך לבוא לכאן עכשיו עם טיעונים שהיסטוריים, כאלה או אחרים. פשוט, זאת דרכנו, כך עם ישראל קיבל, זה מחייב אותי בהיותי חלק מעם ישראל. וזהו. קבלת האומה. עכשיו, יש כאן איזה רעיון דמוקרטי מסוים. שמה זה קבלת האומה בכללה? אבל האומה זה סוג של הצבעה. כן? זה כאילו אנשים הלכו לקלפי והצביעו. זאת אומרת, ההלכה, הרי כמו שאתם יודעים, הרבה אנשים כותבים הלכות, יש לנו הרבה פוסקים, יש לנו הרבה ספרי הלכה. בסופו של דבר, כנסת ישראל באיזשהו מקום כאילו מצביעה ברגליים, וקבלת האומה. האומה קיבלה על עצמה את חרם דרבנו גרשום. רבנו גרשום אולי יכול לכתוב 10 חרמות, ושאף אחד לא יקיים אותם. נכון? והיו אנשים שכתבו חרמות, ואף אחד לא קיים אותם. אז זהו, זה נעלם. חרם רבנו גרשום התקבל, לא בגלל, עכשיו, אותי זה מחייב, לא בגלל סמכותו של רבנו גרשום שהיה מאור הגולה, הוא לא צריך לקבל אישור ממני כמובן. אבל לא בגלל זה מחייב אותי, אלא זה מחייב אותי בגלל קבלת האומה. ברגע שהאומה קיבלה על עצמה את חרם רבנו גרשום, אותי זה מחייב, וזה נסגר העניין. זהו, אני חלק מסיפור. אני לא אדם שהגיע מהירח. זה הטיעון של הרב קוק. קבלת האומה היא הדבר המחייב. עד כאן. זאת נקודה אחת. עכשיו, אפשר להתייחס לזה, אחרי שאנחנו קוראים את זה, אפשר להתייחס לזה עכשיו בשני מימדים. מימד אחד לשאול, האם הדבר הזה ישכנע היום, אם תבוא למישהו, תגיד לו, איך אתה חילוני? אתה צריך להיות יהודי. יהודים שומרים תורה ומצוות. אין לי מושג. אם זה יכול לדבר למישהו, יכול להגיד משהו, בואי, בואי, מה אתה אכפת לי? אני מה יהודים? יש שסבתא שלי עשתה משהו, אני צריך לעשות, מה? סבתא שלי יחלה גזר, אני צריך לאכול גזר, אני אוכל פלפל, מה?
צריך למכור את זה
יותר טוב. צריך למכור את זה קצת יותר טוב, בדיוק. אני באמת חושב שזה נכון. צריך למכור את זה. אני חושב על שהרעיון, וזה יוכל שאני אנסה לעשות. אני רוצה לקחת את הרעיון הזה, ולהעביר אותו למשהו טיפה יותר בין ימינו. ואני עכשיו אומר את הדברים בשפה קצת מתקדמת יותר. כמובן, זה לא שאני אומר שאני הולך לשכנע היום אנשים הולך ברחוב לחילונים ואגיד להם תתחיל לשמור תורה ומצוות, אבל אני חושב שיש פה טיעון מסוים. השומע ישמע והדוחה ידחה וזהו, בין כך אני, אף אחד מאיתנו לא בא אל מישהו עם אקדח מול הרקה, נכון? אנחנו באים עם איזו אמירה. אז מה האמירה הזאת אז אני עכשיו אגיד את הדברים ברוח הרב קוק ואחר כך אני אוסיף קומה. כאילו אנחנו לוקחים את הרב קוק ומביאים אותו לימינו. הרב קוק אומר לנו דבר כזה, תראו. יש אני אציג את זה בדוגמה שאמרתי פה פעם למישהו. תדמיינו לעצמכם הר. שאנשים רוצים לעלות לראש ההר. ובראש ההר האלוקים נמצא. ואנשים רוצים להגות. מה זה עבודת האל? עבודת האלוקים זה הדרך איך לעבוד את השם. עכשיו, כל אדם בא ואומר לנו, זו דרכנו לעבוד את השם. מה זאת אומרת זו דרכנו? זה לא שאני המצאתי משהו. אלא הוא מביא, הוא אומר, זה מה שאני, עם זה אני בא. כך משה רבנו בא אלינו, נכון? מה זה משה רבנו בא אלינו? הוא בא עם תורה ביד. הוא בא עם תורה ביד, אומר רבותיי, זאת הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע, עם ישראל מקבל את התורה שמשה רבנו מביא לנו. זה ההתגלות שהקדוש ברוך הוא מביא למשה רבנו ומביא את זה לנו, תורה מן השמיים, ככה זה מביא לנו. עם ישראל קיבל לשמחתנו, נכון? כמו שאתם יודעים, העם לא יכול, לא חייב היה לקבל, למרות מאמר חז"ל של שקפה למר כגיגית, אבל כמו שאתם יודעים, עיקר הנקודה פה זה שהקדוש ברוך הוא נותן והעם מקבל. ריהל אומר, נתקיימו שני עמודי התורה שהקדוש ברוך הוא נותן ועם ישראל מקבל את התורה. יש כאן קבלה, עם ישראל קיבל את התורה, רוצה ללכת בדרך הזאת, זאת הדרך שעם ישראל הולך בה. עכשיו אומר לך רב קוק, תראה, הדרך הזאת היא לא אופציה אחת מבין אופציות שונות, היא אופציה מועדפת, מועדפת, היא אופציה טובה. למה היא טובה? כי מביאה באמת אל הטוב ואל השלמות, כי באמת הדרך שמביאה אל השלמות, היא באמת מביאה אל ראש ההר, היא באמת מביאה אל האלוקים, היא טובה. זאת אומרת, זה לא אומר שאני מחויב למישהו או משהו כזה, היא באמת הדרך הטובה. למה? יסביר לך הרב קוק. כי היא מביאה אותנו לקדושה, היא מביאה אותנו למוסר, היא מביאה אותנו לרוחניות, היא מביאה אותנו לחיבור לעולם הזה, מביאה אותנו לתיקון העולם, היא מחברת את העולמות. זאת דרך הנכונה, אני מאמין שזאת הדרך הטובה להגיע אל האלוקים, אני מאמין בה. ובא, כך הוא מציג את זה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, יש לי דרכים אחרות, מישהו אחר אמר לי ככה, אני יכול להגיד לו, בבקשה, אתה
צריך לחקור, לראות אם באמת זה יותר טוב, כי אחרת אנחנו מפספסים פה משהו ענק.
בדיוק, בדיוק.
אי אפשר לומר, זה שלי
נכון.
מישהו בא מציע לי משהו, אז אני אבדוק.
בדיוק, בדיוק. אז ברור, צריך לשבת ולבדוק כל דבר ולבחון אותו וכן הלאה וכן הלאה. ללא ספק, צריך לשבת ולבדוק. יפה, זאת הדרך, זה כיוון אחד. הרב חוק למשל יאמר לך, אני בדקתי כך וכך דברים, הוא מתמודד עם דתות מסוימות, הוא מתמודד עם הנצרות, עם האסלאם, עם הבודהיזם וכו', הדתות שמסתובבות בעולם, והוא אומר לך בצורה ברורה, הוא אומר, אני בדקתי אותם, הוא אומר את הביקורת שיש לו עליהם, הוא מסביר מה הבעיה בנצרות, זה נושא שנעשה פה בעזרת השם, הוא מסביר מה הבעיה בבודהיזם וכן הלאה, הוא אומר, אני מתמודד עם הדברים, אני בא איתם במגע, הוא לא מפחד, הוא לא מפחד בכלום. ויתרה מכך, לא רק שהוא לא מפחד, הוא גם אומר שיש בהם דברים טובים בדתות וזה, הוא אומר, הוא מצא שם ניצצות או משהו כזה, אבל בגדול הוא חושב שהדתות האלה, האלטרנטיבות האלה, הן באמת פחותות ערך ביחסית למה שהתורה מביאה לעולם. חד משמעית, הוא אומר את זה בצורה ברורה, חד משמעית. אם היית בא אל הרב קוק היום, אומר לו הרב קוק, יש, פגשתי איזה תורה אינדיאנית, אני יודע מה שזה עושה, הוא אומר לך, תפדל, תביא ונראה, בוא נשפוט, יראה ונשפוט, והוא היה מראה לך, הוא היה אומר לך, תשמע, בוא נראה האם התורה הזאת מביאה יותר לקדושה ויותר למוסר ויותר לתיקון עולם ויותר לזה וזה. הוא היה יושב, הוא לא מתבייש מכלום, הוא לא מפחד משום דבר, ברור? כי הוא בא ואומר לך, תשמע, יש לנו דרך שבאמת הדרך הטובה להגיע אל השלמות, אל התיקון, אל הקדוש ברוך הוא, אל תיקון העולם, אל תיקון האדם. וכמו שאתם יודעים, הדרך, מה שרב קוק תמיד, מה שיכוון אותו, מה יכוון אותו בדברים האלה, זה הקדושה, כלומר ייחוד השם ותיקון העולם ותיקון האדם. זאת אומרת, מה מצד אחד יביא לגדלות השם ומה יביא גם למוסר, זאת אומרת לגדלות האדם, שהאדם יגיע שם לשיא כוחו, לא למחוק את האדם, לא להרוס אותו וכן הלאה וכן הלאה. מובן? זה דבר שהרב קוק כל הזמן יבדוק, תגיד, מה קורה שם? מה קורה שם לאנשים? מה קורה שם לעולם? מה קורה לדת? מה קורה למוסר? מה קורה לאלוקים? מה יש שם? עכשיו, בלי להיות יותר מדי מסובך, אני יכול להגיד לך, אם תרפרף קצת בדתות שונות, הדברים הם פשוטים וזה נכונים. זאת אומרת, לא סתם היהדות היא יהדות, לא בגלל שמישהו קם בבוקר עם איזושהי יודע מה, גחמה ואמר אנחנו יהודים. זה באמת, יש פה מאבק בין תרבויות, והתרבות של עם ישראל שהוא מביא לעולם היא באמת תרבות גדולה, זה באמת גדול, זה באמת מצוין, זה לא סתם, היא באמת טובה, ואפשר להסביר את זה, לא צריך לחשוב שזה לא, אפשר להסביר את זה. ועשו את זה, זאת אומרת, יש עבודות כאלה שנעשו מול דתות, מול דברים אחרים. עד כאן זה הרב קוק. זאת אומרת, הרב קוק בא ואומר לך, תשמע, עכשיו תשאל אותו, רגע, ומה עם ההודים, ומה עם הסינים, ומה עם האינדיאנים? לא תשמע, שהם יעשו מה שהם רוצים. זכותם המלאה. אני לא... הם פיתחו דרך, יש להם כל מיני אנשים שהורו להם דרך. זה מה שמתאים להם. מה שמתאים להם, מתאים להם. מה שמתאים לי, לי. מה זה מתאים? אני מאמין ש... אני מאמין ואני יודע שדרכי היא טובה ומצוינת. אבל למה הם עוד לא הגיעו לזה? יגיעו, פעם יגיעו, אני יודע מה יהיה.
למה ש... שלא נביא אותו?
תביא. אתה רוצה, סע לדרום אמריקה, תפוס את ה... הם כבר באו, הפרואנים כבר הגיעו, כמו שאתה יודע, כן? יש לנו פה חבורת פרואנים בגבעת אחיש, שיום אחד קמו בבוקר והחליטו שהם רוצים להיות יהודים. אז הם באו והם יהודים. עכשיו הם פה.
לא,
עובדה. מוזר, אבל עובדה. יש פה כמה משפחות.
מה, הם החליטו להתגייר?
כן. הם פרואנים, הם אינדיאנים במקור, כולם. מה זה פרואנים? הם אינדיאנים במקור.
אבל כאלה כאלה יהודים?
לא, 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 לא. הם לא היו יהודים ולא שום דבר. הם החליטו שהם בוחרים באמונת ישראל, חד משמעית. הם בחורים, בוחרים ישראל, באו לפה, עלו, והם כולם שומרי תורה ומצוות וגרים פה, ובחרו בזה. זכותם המלאה. מה? לא יודע, מישהו הגיע לשם, דיבר איתם או משהו, לא יודע. אני מושג איך הם בכלל גילו את העניין הזה. צריך לשאול פעם, האמת שזה מוזר שאנחנו לא יודעים כשכנים שלנו. וזה באמת מוזר. פעם היה איזה סיפור שסיפור, אני לא זוכר מה הוא היה. נדמה לי שמישהו... איזה מישהו הגיע אליהם ודיבר איתם קצת, וזה באמת עורר את ליבם, ומשהו כזה. לא יודע.
אתה יודע שחב"ד בתקופה מסוימת,
הרבי
ניסה לעשות...
רק שבע מצוות בני נוח. רק שבע...
זה גם משהו.
לא, בסדר, אבל גם בצורה מאוד כללית. אבל לא בשום פנים לגייר.
יש דחוק כזה באסורית, לא...
עכשיו תראו, בנושא של גיור, אני רק אגיד משפט מוסגר. עם ישראל בשנים האחרונות, כלומר ב-2000 שנה האחרונות, לא מגייר. אבל שתדעו לכם שעם ישראל היה עם מגייר בצורה אגרסיבית ביותר. אגרסיבית ביותר. מה שהפסיק את כל העניין זה הנצרות. עד הנצרות, עם ישראל, היהודים היו מגיירים, והכמויות של האנשים שעמדו, מה שנקרא גרים גרורים, היו כמויות של מיליונים, תשמעו טוב מה שאני אומר, מיליונים של אנשים, שהיו על סף גיור. כלומר, הם היו... כבר הוציאו את עצמם מכלל גויים, עדיין לא ראו את עצמם כיהודים, כי הם לא יכלו לקבל עצמם עול תורה ומצוות. עליהם קשה. ברומא, היהודים גיירו כמעט את כל רומא, והקיסר רצה לגרש את היהודים, כי הם ממש לא כמעט כולם גוירו שם. היהדות הייתה דת מאוד מאוד מגיירת. וכשהגיעה הנצרות, הכל העניין נפסק. אז א', הם התנגדו, כמובן שיהודים יגיירו, וכן הלאה, לא, בתקופות, רוב התקופות יהודי שהיה מגייר, היה חייב מיטה, זאת אומרת, אסור היה לגייר וכן הלאה וכן הלאה. אבל תדעו לכם שהיהודים היו, והם היו, והסיבה של ההצלחה הייתה הצלחה כבירה, בגלל שהיהדות נתפסה כדת עתיקה ואמינה ביותר. ועל הגל הזה רחבה הנצרות והצליחה לכבוש לבבות. כי היא אמרה, אנחנו יהודים, אנחנו אמיתיים, ואתם לא צריכים לקיים מצוות, כל הסיפור של פאולוס וכן הלאה. ואתם רחבו על הגל של היהדות, ולכן הם כבשו לבבות. כן? ובאמת, זה מה שנקרא, פתאום רומא נהייתה נוצרית. זאת אומרת, אנחנו יודעים, כן, המינות, המלכות נהפכה למינות. זה הסיפור, זה כיוון אחד. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו הצליל שאתה שומע ממני, אתה צודק ממה שאתה שומע. אתה היית רוצה לשמוע את הצלילים הבאים. תדעו לכם, רבותיי, הרבה אנשים הולכים במדבר. הרבה אנשים הולכים במדבר. יש הרבה שבילים. כל השבילים הולכים לזבל, לתהום, לגיהנום. יש שביל אחד שמוליך אל אלוקים, וזה אני. הבנתם את זה? סוף. נכון זה מה שרצית לשמוע?
בדיוק.
לא, בערך. וזה מה שתשמע ברוב בכל המקומות. כולם בזבל, כולם טועים, כולם הולכים לגיהנום, ואנחנו, לא, בוא נגיד את זה על השולחן, בוא נשים את זה על השולחן, אנחנו הולכים לגן עדן.
נכון?
יפה. עכשיו, מה רבה להגיד את זה?
האמת שהגויים אפילו לא הולכים לגיהנום, אין כלום.
הנשמות שלה נשחטות ונעלמות.
למה?
אין, לא צריך כיהנות.
עד כדי כך. תשמע, אתה יותר קיצוני ממני. מה קורה לך?
הם אחר כך נהיים שדים. וזהו.
טוב, תשמעו, רבותיי. תשמעו, תשמעו. רגע, אני רוצה להסביר מה שאני אומר. למה אני לא אומר את זה בזלזול? ממש לא. אני רק אומר, זאת אופציה אמונית. מה שעכשיו הצגתי, זאת אופציה אמונית. אבל זה לא הרב קוק. אתה יודע למה? מסיבה מאוד פשוטה. כי הוא אומר, השבילים האחרים הם שבילים, הם בסדר, אבל הם חלשים. יש בהם משהו. המרחב יש בו ניצוצות. תזכרו מה שהוא אמר. יש משהו במרחב. אבל זה מרחב, זה לא העניין, שמשם לא תגיע. אז אנשים הולכים, ואני מכבד אותם, ויש בהם איזה ניצוץ, ויש בהם דברים טובים, וכל אחד יש לו משהו טוב, אפשר לעלות, אפשר לקחת משהו, אבל זה לא יוביל אל המקום האמיתי. כך הוא יגיד. אתה רוצה ללכת על דבר האמיתי, אני אומר לך, אני נותן לך משהו שהוא באמת גדול, משהו שהוא באמת חזק, וזהו זה. אז הוא פתאום עובד על עניין של כמויות, על עניין של עוצמות. אז זה יכול להישמע כפרני, אני לא יודע מה. אבל זה מצד שני נותן לך המון כוח. מכיוון שאתה לא צריך לשלול כל מה שאתה שומע מהסביבה. אתם לא מבינים איזה דבר זה. אתם לא מבינים איזה דבר זה. שאתה לא צריך כל דבר שאתה שומע מהסביבה לשלול. להגיד, זה אינדואיסטי, אז הם רשעים, פושעים, גיהינום ופחות מגיהינום, כמו שמעתי. לא צריך להגיד את זה. כן.
מה שאמרנו עכשיו, זה דעת מפריע לי. היו שתי טענות שהפריעו לי. זה אחד ש... עושים את זה בגלל שככה אנחנו. זה מה שאתה משפרה לי.
אוקיי, אני רוצה לגלל זה אני אגיד משהו, כן?
והשני, הקטנה השנייה הייתה ש... כל אחד עושה מה שמתאים לו.
כן, הבנתי.
אני יכול לקבל את זה שהם לא טועים לגמרי. אני לא צודק. לא יש קצת קצת לגמרי, אבל שהם לא טועים לגמרי.
הבנתי.
יש טוב ויש קצת רע, אבל בסדר, אני מוכן לקבל את זה. השני לקבל את זה שזה תרבותי. אני עושה את זה כי עם ישראל עושה את זה ואני חלק ממשפחה, אז אני לא רוצה לפרוש. יש משהו מעבר למסורת.
נכון. לא, אבל אני רוצה שתבין, תראה, תמיד השאלה היא, עם מי אתה מדבר? מי הבן שיח שלך? תבין. רב קור, הוא כאילו מכוון את זה לאנשים שהם זרקו הכל. הם זרקו הכל. עכשיו השאלה היא, מה אתה בא בשביל להחזיק את הבן אדם אצלך? מה הטיעון שאתה אומר לו? מה הטיעון? ותבין, מי הבן שיח שלך? לפעמים יש לך בן אדם שהוא בפנים, הוא רק רוצה להסביר דברים, אז הוא בפנים, אז אתה אומר לו בדבר עושה. אדם שהוא זרק את הכל, כן? אתה חושב שאתה עומד מול יהודי מתבולל בארצות הברית. שהוא מתבולל, אתה מבין? סטודנט שלא מעניין, אומר לך, למה? החבר'ה שלא נתקלים בזה. אומר לך, למה להתחתן עם יהודיה? למה בדיוק? למה? מה קרה? מה, שכולם בני אדם טובים, הם גם נחמדים, הם גם עוצרים בטרמפים. מה, למה, מה העניין הזה? להיות בעימם ישראל? מה הנקודה? תבין, אתה צריך לגייס משפט שידבר אל אדם שהוא לא מבין למה בכלל להיות יהודי.
זה בדיעבד.
מה זה בדיעבד?
אז
הרבה
אומר, זה בדיעבד.
זה לא רק
אסטרטגיה. לא, זה לא רק טקטיקה.
זה לא סיבה. משכים אותם קצת גבינה, ואז הם קרוב יותר, ואז תופסים אותם.
באמת, לפי מה שאני אומר, אז באמת אין סיבה שמתחתם יהודיה, באמת שיהיה לך להתחתם עם גויה. בסדר, זה גם דרך.
כן, אז אני עניתי לדבר הזה. שהרב קוק, בשום פנים ואופן, לא היה מוכן לקבל, הוא התחתנו עם גויה, הוא ילך, אז הוא הולך על איזה דרך, איזה שביל הקלקל במדבר. שילך! זה כמו אדם שהולך במקום העיקרי, כן? במקום היפה, במקום ש... אם נדבר על מושגים של טיולים, כן? תאר לעצמך שיש לך איזה שביל, שאיתו אתה רואה את הנוף הכי יפה, אוקיי? יש שביל כזה. יש כל מיני שבילים שלוקחים אותך בסוף לסבך, כל מי שטייל מכיר את זה, כן? אתה פתאום מוצא את השביל הזה, אתה הולך, 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 לא נתקע בסבך, לא יודע איך לצאת, בקיצור, פספסת יום של טיול. הם רוצים ללכת לשביל הזה, אז מה אתה יכול להגיד לו? אתה אומר, בוא נה, תפוס את הראש שלך. אתה מתחתן עם גויה, אתה מגיע בסוף לסבך, אתה נתקע.
הוא כבר בסבך.
הוא כבר בסבך, אז אני הרב קוק לא אומר לו, בשום פנים ואופן, הוא אומר לו, תשמע, כל השבילים אותו דבר, אתה רוצה להיות בשבילו? לך בשביל ההוא, כולם, הנוף אותו דבר. הוא לא יגיד משפט כזה. הוא לא יגיד. בסדר? הוא לא יגיד את המשפט הזה, והוא לא... לא, 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 לא טקטית הוא לא יגיד. הוא להגיד את זה כי הוא באמת חושב שלנו יש דרך הנכון. זה הכל, דרך טובה. אין מה לעשות, זאת הדרך הטובה. עכשיו, זה הסיפור. עכשיו, לגבי העניין הזה של הכל מסורת, אני רוצה להגיד משהו חשוב על הנקודה הזאת. תראו, יש כאן שורה, יש כאן דברים שמובלעים בתוך הקטע ולא מובלטים בו, אבל הם נמצאים במקומות אחרים אצל הרב קוק, ואנחנו נדון בהם כמובן בצורה מאוד חזקה, כשנדון במושג תורה שבעל פה, בקטעים הראשונים באורות התורה. צריך להבין שהרב קוק חושב שמה שעם ישראל קיבל בעיניים של הרב קוק, זה לא מה שקוראים מסורת. כן? מסורת. תשמע, זאת המסורת שלנו, נלך על זה. משהו שהוא באמת חלש. יש בזה משהו חלש. הרב קוק מאמין בלב שלם. בעצם הוא מנסה להעביר כאילו בין השורות שקבלת עם ישראל היא משהו אלוקי. יש כאן משהו אלוקי. יש כאן משהו אימננטי. כאילו האלוקי פועם דרך עם ישראל. ברור? זאת אומרת, הרב קוק חש שההחלטה הזאת של כנסת ישראל והדרך שעם ישראל מפלס לעצמו בתוך העולם הזה של החיים, זה כאילו עם ישראל מחליט, אבל בעצם עם ישראל פה מגיב למשהו אלוקי. עם ישראל הוא, הייתי אומר, מאיר ניצוץ אלוקי שמוטמן בו. לכן ההכרעה של עם ישראל מבחינת הרב קוק זה לא מסורת של אנשים קיבלו על עצמם. אני יודע של, הבאתי קודם דוגמה של 70 כאלה ואחרים, שבאמת הדוגמה הזאת קצת, ואני חושב שהיא קצת בלבלה, אלא הכוונה הייתה שבאמת עם ישראל, מה שמאיר בתוכו זה דבר השם הבוקע מתוכנו. זאת אומרת, יש כאן את הרעיון האימננטי הזה שהאלוקי פועם דרך כנסת ישראל. לא צריך בכל דבר להגיד זה בא אליי מהשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר את זה, משה שמע את זה וכו', ורק אז זה באמת באמת קדוש, וכל השאר זה אנחנו החלטנו בהצבעות כאלה ואחרות. הוא אומר, לא צריך את כל זה, כי מה שאנחנו החלטנו בהצבעות זה כאילו ההשגחה האלוקית מוליכה את זה דרכנו, דרך ההחלטות של בית המדרש הקדוש ברוך הוא מציץ אלינו. משהו בסגנון לא בשמיים היא ותנורו של אחנאי, זוכרים את כל הגמרא, כן? שהקדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי. זה דבר כל כך עמוק. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי? זה לא שהם ניצחו אותי כי הם יותר חזקים, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, זה בדיוק התורה שאני רוצה. מה שהם מחליטים בבית המדרש, זה מה שאני רוצה שיצא. זה הדבר השם. זה הניצחוני בניי. זאת אומרת, התורה שבעל פה שצצה מתוך בית המדרש, היא תורת השם. היא דבר השם. לכן כשהרב קוק אומר האומה, האומה, כאן אתה צודק בעניין של הטקטיקה. הוא אומר להם, תשמרו, זה חשוב, עם ישראל חשוב. אבל כשהוא אומר את זה, הוא מתכוון לזה שזה משהו של דבר השם שעובר דרך האומה. אתה מבין? עכשיו, אני חושב שהרב קוק מאמין שהם יקבלו את האווירה הזאת דרך השפה שלו, דרך המילים שלו. קדושת האומה וכו'. הוא לא יכול להעביר להם את זה, אבל זה משהו מאמין. שזה לא משהו חילוני, מסורתי, סתמי, תרבותי, אלא משהו קדוש ואלוקי.
אז זה כן חתיכת
גבינה. לא יודע. מקבל את זה. זה בדימוי קצת חריף הייתי אומר, אבל לפחות בעולם של הרב קוק הוא מדבר, זה העולם שלו. עכשיו לעניין של מתאים לי, לא מתאים לי. תראו, העניין שזה כבר 6:10, טיפה מאוחר, אני אגיד שני משפטים על זה אני לא אשלים את זה, אולי בפעם הבאה אני אשלים את זה. שימו לב שלא הגענו לאשורולוגיה. שמתם לב שלא הגענו לאשורולוגיה לקטע. זה הולך כך. הביטוי, כל העניין שמתאים לי שאמרתי מקודם, זה סגנון חדש לגמרי, סגנון פוסט מודרני, שהרב קוק בכלל לא נמצא במקום הזה. הרב קוק לא מדבר בשפה הזאת. אנשים לא אומרים מתאים לי, לא מתאים לי. אנשים נחלצים כולם, הופכים להיות חלוצים, הולכים ומוסרים את נפשם בביצות ובכל מיני מקומות. הם לא מדברים על מושגים של מתאים לי. תבינו, זו צפה אחרת, זה אידיאליזם, זה אנשים שמוכנים באמת להקריב דברים. זה עולם אחר לחלוטין. אנחנו בדור אחר ובשפה אחרת. מובן? שפה אחרת. עכשיו, אני רוצה לומר, ואני אומר את זה אני בשתי דקות האלה באמת קשה לי להגיד את הדבר הזה, כי זה צריך לפרש את זה ולבאר את זה כדי שאנשים לא יטעו במה שאני אומר. מה שאני רוצה לומר זה שכשאתה עומד בעולם של מתאים לי, וזה אני חושב הרעיון של הרב שגר ושרמזתי אליו מקודם, אתה יכול לראות בזה עולם עלוב ביותר, פשוט עלוב. כל אחד עושה מה בא לו, כן? מתאים לי עכשיו לישון, מתאים לי לרקוד, מתאים לי ללמוד, מתאים לי ללכת הביתה. זה עולם בלי כלום, הכל, שום דבר, אין שום יתד שקבועה בשום מקום. אתה אומר משהו? יפה, זה הנרטיב שלך, כמו של רון אמר. אתה אומר משהו? זה הנרטיב שלך? מה הבעיה? זה הנרטיב שלי. אי אפשר לדבר, אי אפשר להתווכח, שלום רוזנברג אמר פעם, אי אפשר להתווכח על כלום, על... איך אפשר להתווכח? אתה רק מתחיל להתווכח, קצת להתחמם. טוב, זה הנרטיב שלך. נסגר כל הסיפור. זאת אומרת, הכל מתבוסס, הכל הופך להיות צחוק. זה מה שזה קורה. ברור, זאת הבעיה של פוסט-מודרניזם בצורה השלילית שלו. בא הרב שגר, עליו השלום, ואמר נכון, אבל בואו ניקח אותו, ובואו נעשה לו דבר אחר. בואו כאילו, נסתכל על זה בעיניים אחרות. לא נגיד, כל אחד בא ומשחק אותה, הולך על פי עצת הגחמות המקוריות, המקומיות שהיו לו, אבל מתאים לי, לא מתאים לי, שזה פשוט הכל שטויות, זה קשקוש, זה שום דבר, זה לא עומד בפני שום דבר. אבל בואו ניקח את זה למקום אחר, למקום של אמונות, למקום שאדם בא, והוא עכשיו אומר את האמת העמוקה שלו, וכשאתה אומר לו, מאיפה זה? הוא אומר, זאת האמת שלי. לא במובן שלי שזה נוח לי, נעים לי, מתאים לי, כל מיני מילים חלשות כאלה, אלא זאת האמת שלי. כך אני בוחר את דרכי להשם. תבינו, זה כמו לעבור, אני אגיד את המשל ובזה אני אסיים להיום, ופעם הבאה אני ארחיב על זה, כי אני לא רוצה להשאיר את העניין פתוח ככה, כי זה נראה לי לא מספיק. בדימוי שלי, הדימוי הקודם היה, תדמיינו לעצמכם אנשים שנוסעים על רפסודות. אין אדמה. אין אדמה. רק ים. כולם נוסעים על רפסודות. שום דבר לא בטוח. שום דבר לא מעוצב. ושום דבר אין עוגן. אתה על הרפסודה שלך, אני על הרפסודה שלי. אתה אומר, הדרך לשם. קח את הרפסודה שלך לאן שאתה רוצה. אני איזה... קח אתה את הרפסודה שלך לאן שאתה רוצה. בקיצור, כולנו משייטים בים חסר קביעות. כל אחד פשוט שט ועל איזה רפסוד. זה מה שאמרתי, גחמות. מה?
ים זה גם מקום חסר מגמה.
חסר מגמה, חסר... כל אחד יכול לעשות. זה הפוסט-מודרניזם השלילי. ההצעה, אם אני מבין נכון של הרב שגר, היא להגיד, לא כולנו רפסוד, אלא כולנו איים. כל אחד הוא אי. תשמע, זה דבר אדיר. מה זאת אומרת? אתה לא רפסוד המשלט. אתה אי. יש לך יתד בעולם. אתה קבוע. אתה בא עם אמירה. אמירה עם כוח. אמירה עם ביטחון. אמירה עם אמונה, עם מוסר. אתה בא, אתה אומר את שלך. אתם מבינים? זה משהו אחר לגמרי. לא כולם רפסודת, אלא כולם איים. עכשיו, זה משנה את כל התמונה לחלוטין, מכיוון שפתאום הוא אי ואתה אי. אתה לא צריך להסביר את עצמך לאף אחד, כי גם הוא אי. הוא לא צריך להסביר את עצמו. אבל כל אחד יכול להגיד את שלו בעוצמה, בביטחון, ובאיזה סוג של נאמנות פנימית מלאה. תחשבו על המהפך, על המעבר הזה, מרפסודה לאי, בסדר? אני מבין שעצרנו פה באמצע, אבל... פעם באה נשלים אותו קצת.
רב, איפה רואים בקטע את העניין הזה של...